בהגדה של פסח אנחנו מזכירים 10 מכות. דבר אחר, בזרוע נטויה 2, ובמורה גדול 2, וביד חזקה 2, כלומר, שם מונים 2, 2, 2, 2, סך הכל יוצא 10. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן דם צפרדע כינים ערוב דבר שכין ברד הרבה מכת בכורות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצף עדש באחר. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות, שנאמר יפה 4 האחרונה פה עברה וזעם וכו', משלחת מלאכי רעים. אז אמור מעטה, וכמה לקו באצבע 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות, אחר כך שכל מכה הייתה של 4 מכות יוצא 40 ועוד 200 מכות, ולפי רבי עקיבא אז בכלל במצרים לקו 50 מכות ועל הים 250 מכות. כן? יש פירוש של המכות, הרבה הרבה מכות. השאלה היא שהמכות באמת תופסות מקום מאוד מרכזי ביציאת מצרים. השאלה מה המשמעות של המכות האלה, למה היו כל כך הרבה מכות, למה ריבונו של עולם הימות, כן, למשל, ולא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. לקדוש ברוך הוא היה עניין להרבות במכות במצרים, וזה דבר מפתיע בגלל שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא אינו מעוניין לבזבז תחמושת של ניסים. זאת אומרת, אם יש צורך בנס, אז עושים אותו. אבל לכתחילה, כמה שפחות ניסים. יש את זה גם סיבות תיאולוגיות, שריבונו של עולם שברא את הטבע, אז לא יכול להיות שילחם נגד בריאת עצמו. כן? הוא ברא, אז הוא לא יילחם נגד מעשי ידיו. ולעשות נס, זאת מלחמה נגד מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן ריבוי הניסים הוא מפתיע. בכלל, מציאות הנס, זה שיציאת מצרים הייתה בכל כך הרבה ניסים, בכלל, מציאות הנס היא מציאות לכאורה לא נורמלית. לפי מה שקראנו בפרשת בראשית, הרי בסיומו של כל יום ממעשה בראשית, אנחנו רואים שאחרי שישנה התערבות של הקדוש ברוך הוא בנעשה בבריאה, בסוף יש סיכום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום פלוני. בסיכומו של היום השישי, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אם כן, אם זה טוב מאוד, אין מה להוסיף, אין מה לשנות. ואז ביום השביעי, ויחולו השמיים והארץ. מתרגם אומקלוס, ויחולו וישתכלילו שמיה והרעה. זאת אומרת שהשמיים והארץ הגיעו לידי גמר. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מה זה ביום השביעי? איך הקדוש ברוך הוא ברא משהו ביום השביעי? הרי כתוב שהוא לא עשה כלום. אז אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא ביום השביעי ברא דבר אחד שהעולם היה חסר אותו, והוא המנוחה. העולם היה חסר מנוחה, בת שבת בת מנוחה קלטה ונשלמה המלאכה. זאת אומרת ביום שבת הקדוש ברוך הוא ברא תוספת, היא בריאת המנוחה. מה פירוש בריאת המנוחה? שהיה צורך לקבוע את מצב העולם כפי שהוא. זאת אומרת, הרי בכל אחד מששת ימי המעשה אנחנו רואים עולם משתנה, ישנן הפתעות כל הזמן, אין יציבות לעולם. מיום השביעי ואילך נקבע שסדרי העולם יישארו כמות שהם. כן, יום השביעי הוא היום של מה שהפילוסופים כינו בשם הטבע. כן, בעוד שהמושג הזה, טבע, באמת איננו מופיע לא בתנ״ך ולא אצל חז״ל, לא מצאנו שחז״ל השתמשו בביטוי הטבע, זה ביטוי פילוסופי. על כל פנים, יש תיאור של משהו דומה. חז״ל לא אומרים טבע, אומרים מנהגו של עולם. מה זאת אומרת? מה פירוש המילה מנהג? זאת שהדברים, מנהג זה התנהגות קבועה שלי, שאינני מוכרח להתנהג בה, אלא התרגלתי ככה לנהוג. אבל יכולתי לנהוג אחרת, ומדי פעם אני גם יכול לחרוג ממנהגי. אז כך גם מה שהפילוסופים מכנים טבע, אצל חז"ל מכונה מנהגו של עולם, כוונה, הדברים בדרך כלל מתנהגים כך, אבל ישנה אפשרות של חריגה. מה שאנחנו מכנים בשם נס, לעומת הטבע. בתורה, גם הביטוי מנהגו של עולם לא נמצא, אבל יש ביטוי אחר. במקום מנהגו של עולם, התורה משתמשת בביטוי יום השביעי. כמה זמן כבר נמשך היום השביעי הזה? הוא נמשך כבר למעלה מ-5,000 שנה, לפי מה שמתואר בתורה. הרי לא נאמר בסיומו של היום השביעי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. מכאן אנחנו למדים שהיום הזה טרם הסתיים. אם כן, העידן ההיסטורי, העידן שבו מתרחשת ההיסטוריה של האדם, זהו יום השביעי של מעשה בראשית. עכשיו, אם זה נכון, הרי אנחנו גם כן, כל שבוע יש לנו יום שביעי שלנו, וביום השביעי שלנו אנחנו עושים שבת. למה אנחנו עושים שבת? אנחנו עושים, זה פעולת חיקוי. כן, אנחנו מחכים את ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא. מה ריבונו של עולם נמצא בשביתה מזה אלפי שנים? אף אנחנו פעם בשבוע שובתים כמוהו. כל הנקודות האלה ברורות, כן? אנחנו עסקנו בזה גם פעמים, כן?
יש שביתה. הרי זה איפה...
זה לא נורמלי לשבות, זה לא בסדר.
כן.
אתה צודק, זה בעיה. כלומר, זאת בעיה בפני עצמה. זו שאלה יפה מאוד, הייתי רוצה לדון על זה פעם בלימוד על השבת. למה לחנך לשביתה? זה לא בסדר. אבל בוא ניקח את זה כנתון. ריבונו של עולם כבר כמה אלפי שנים שובת. ואנחנו מדי פעם עושים פעולת חיקוי, אנחנו חקיינים של הקדוש ברוך הוא, פעם בשבעה ימים אנחנו גם עושים שבת. עכשיו, לפי הלכות שבת, אתה יכול לדעת איך אופן ההשגחה האלוהית בעולם. כן, מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולם של שביתה? אז זה שהוא מפעיל שעון שבת, זה אנחנו רואים. אבל השאלה היא, מתי הקדוש ברוך הוא מחלל שבת? כשיש פיקוח נפש. זאת אומרת, הניסים הם בוודאי חילול שבת במובן הזה. כן, כשהקדוש ברוך הוא עושה נס בעולם של טבע, כלומר כשהקדוש ברוך הוא פועל, מתערב ונעשה בתוך היום השביעי, בזה יש חילול שבת במדרגה ראשונה. והשאלה היא, מי יתיר לקדוש ברוך הוא לחלל את השבת שלו? התשובה היא, ההלכה של פיקוח נפש. כלומר, המצב של האנושות היה כזה, שאלמלא ההתערבות הניסית במצרים, אי אפשר היה להיסטוריה להצליח. אי אפשר להיסטוריה להצליח, אז היא פיקוח נפש. לכן ריבונו של עולם עושה ניסים. וכאן צריך לברר מה הצורך בניסים האלה. למה המצב היה כזה של פיקוח נפש? אז ראינו כבר, נדמה לי, את ההסבר של החידה על אנוס על פי הדיבור. ראינו, נכון? ראינו, זאת אומרת שהדיבור האלוהי שחולל את העולם, וכן, ביום שני דברנו את זה, הדיבור האלוהי שמחולל את ההוויה, הסתבך. הסתבך כי הוא הוליד את התרבות המצרית. מי שמבין מה הייתה מצרים העתיקה, מי שמתבונן קצת בספרי ההיסטוריה, רואה את זה, שמצרים העתיקה הייתה פסגת ההצלחה של התרבות האנושית. אז אפשר לומר, ההצלחה של הבריאה כולה. כלומר, המפץ הגדול הגיע בסופו של דבר לגולת כותרת בתרבות המצרית. נפלא. אבל דווקא מה שנולד במצרים הייתה תרבות עבדותית, בית עבדים. אז אם כן, הדיבור האלוהי החופשי, המחולל את ההוויה, הוא בעצמו מסתבך במערכת של חוקים, של חוקי ברזל, שאי אפשר לצאת מהם. אז הדיבור האלוהי נמצא בשבי. לכן, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, שהדיבור היה שבוי במצרים, ולכן היה צורך שעם ישראל ירד למצרים כדי לשחרר את הדיבור משם. וזה מה שאנחנו עושים בליל פסח, שאנחנו משחררים את הדיבור האלוהי ומצטרפים אליו. גם הפה שלנו סח. לכן הפה סח בליל הסדר, אנחנו מאפשרים לדיבור האלוהי לדבר בצורה משוחררת, להתבטא דרכנו. זה ליל הסדר. עכשיו, כל זה דברים שעסקנו בהם, אם יש שאלות, אבל בשלב הזה אני יכול לענות. אין שאלה, כן? זאת אומרת, איך לומר? אני תן לי הערה קטנה כדי שתבין. מה זה אלוהי מצרים? מי הם? זה כוחות הטבע. כן? זה כוחות הטבע הזוכים ליחס של חוויה דתית. אתה מתייחס ביחס דתי אל כוחות הטבע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכוחות הטבע הם דבר מוחלט ואלוהי. אם זה כך, כן? אם זה כך, אז זה אומר שהעולם הוא קבוע ולא יכול להשתנות. אם הטבע הוא אלוהים, אז אין אפשרות של שינוי. אין אפשרות של שינוי, אין חופש. יוצא לפי זה שבמצרים כולם עבדים. מי העבדים במצרים? א', העבדים, ב', האדונים, גם הם עבדים. הם עבדים למערכת. עליהם עומד פרעה, שאף הוא עבד. הוא עבד לאלים, והאלים עבדים גם כן. זאת אומרת, אלילי מצרים הם עבדים לעצמם. הם במערכת חוקים בלתי ניתנת לשינוי. בסדר? אין אחרות. ולכן אפשר לומר, הדיבור האלוהי שחולל את כל ההוויה הזאת, הרי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו ברצונו החופשי. והוא צריך עכשיו להסתבך בתוך תרבות שהיא כל כולה הכרח.
סותר את תפילת אדון
של הרב בקשר לשבת.
למה?
כי הגיעה
של השבת לפי הרב זה היה עבדות.
לפי זה השבת הוא גם כן בעיה. כלומר, השבת גורם את כל זה.
כן, זה מה
שאתה. יפה, אז זה לא סותר את מה שאמרתי בהתחלה. אפשר לומר, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה לעצמו. זה מה שהוא רצה. אבל מצד שני זה נורא. כלומר, השאלה היא, אתה יכול לשאול, למה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם שמסתיר אותו? עולם של חוקיות, למה הוא רצה? כדי לבסס את האוטונומיה של האדם, כדי שהאדם יוכל לבנות את הזהות שלו בלי הנוכחות המתמדת של הבורא. זה חופש. זה לא חירות אמנם, אבל זה חופש.
אבל הייתה מרידה במצרים לכללים שקבע הקדוש ברוך הוא מהבריאה.
לא, לא הייתה מרידה, אדרבה, הייתה נאמנות. הייתה בדיוק נאמנות. נאמנות יתר. זה עובד. אבל זה לא אשמת המצרים. זה גם לא אשמת בני אדם. זה כביכול, הקדוש ברוך הוא סידר את זה. סידר לבנות עולם של חוקיות ברזל, חוקיות פיזיקלית, הגורמת לנו באופן טבעי לחשוב שאין מי שבורא את העולם. הגורמת לנו לחשוב שאין חירות לאדם. וכל זה כדי ליצור תרבות אנושית עצמאית.
זה כדי ליצור
אמונה
בבורא?
לא, עד רבה. זה מה שגורם שאנחנו לא מכירים את הבורא.
לא, המטרת ההתארגות שלו הייתה כדי ליצור אמונה בבורא, או כדי לשחרר את הכבלים האלה
שלנו. אותו דבר. האמונה היא המשחררת. כלומר, עיקר קרה במצרים, עד התקופה של יציאת מצרים, היה משהו מאוד מעניין. בעצם הבריאה הלכה והשתכללה עד מצרים. מצרים זה השכלול הסופי. אבל יוצא לפי זה שהבריאה זה לא מספיק. הבריאה זה בעיה. כן, כלומר, איך אומרים חז"ל? בעשרה מאמרות נברא העולם. מה עשו המאמרות האלה? בראו את העולם והסתירו את הקדוש ברוך הוא. חז"ל דורשים, זה שמי לעולם, מלשון נעלם. זה מעלים את הקדוש ברוך הוא. העולם מעלים את ריבונו של עולם. זה כישלון מתוכנן. אתה צודק, זה כישלון מתוכנן. בסדר? יוצא לפי זה שהאקט של הבריאה צריך להיעשות בשני שלבים. שלב ראשון, עשרה מאמרות, כדי להעלים אותו. שלב שני, התגלות, כדי לגלות את מי שברא. דרך עם ישראל? לא. אז אני הלכת מהר מדי. לא דרך עם ישראל. דרך מצרים. וכאן באמת נשאלת השאלה הקשה. למי נועדה התגלותו של הקדוש ברוך הוא במצרים? למצרים. מה עם ישראל? לא. לא. מה אנחנו חוגגים בליל הסדר? אשר פסח בלילה עצמו, לא יתנו ממצרים, אשר פסח על בתי בני ישראל. בנוקבו את מצרים ואת בתינו הציל. זאת אומרת, אנחנו חוגגים את העובדה שלא הייתה התגלות אלינו. נכון? כי אם הייתה התגלות, היינו נגמרים.
זאת התגלות,
לא, זאת התגלות דרך השלילה.
אבל התגלות, יש התגלות דרך השלילה.
לא נתן, אנחנו ישבנו בבתים, אכלנו קורבן פסח. חווינו התגלות אלוהית או לא? התשובה היא שלא. אתה לא יודע שאתה ניצל. אתה רואה מישהו מת בחוץ? לא, למחרת ראית את הבכורות מתים. אחר כך שמעת את הצעקה. אבל בזמן שזה קורה, אתה לא מודע לכלום. אתה יושב בבית, אוכל קורבן פסח. אוכל חתיכת בשר צלוי עם מצות. מה? לפה. עם חסה. אבל זה מה שאתה... מעורב ירושלמי בקיצור. אבל... אני אמרתי לכם שלפי חלק מהמפרשים, החרוסת זה דבר חריף. אז תשימו. הרי כתוב שהילל היה כורך את המצה והמרור, נכון? מה זה לקרוך? עם המצות שלנו תנסו לקרוך. זה שובר את השיניים. לא, זה לקרוך. לא, זה כמו זה פיתות כאלה. זה פיתות רכות, עם חריף, עם בשר צלוי ועם חסה. אז זה נורמלי. עכשיו, לאכלתם אותו בחיפזון, זה פאסט פוד. עכשיו, אבל... אבל בזמן שאתה אוכל את הקורבן הזה, אתה מאוד נהנה, אבל דווקא אינך חווה כלל את מה שקורה. הייתי אומר יותר מזה, יכול להיות שאתה יודע שזה קורה לאחרים, הידיעה קיימת. אבל אם אתה, נגיד, מדבר עם מישהו, ומישהו אחר, שלישי, עד לכך שאתה מדבר, אבל אתה מדבר אליי, לא אל השלישי, אז הוא עד לכך שאני ואתה חווים חוויה של שיחה, אבל הוא לא שייך אליה. כלומר, גם, זאת אומרת, יכול להיות שישראל ראו שהמצרים מתים, אבל להם זה לא אמר כלום. זה לא נגע אליהם, הם לא ידעו את השם דרך זה. הדברים מפורשים בפרשת וירא. שם מה שאני אמרתי לכם זה כתוב שחור על גבי לבן בפרשת וירא. מה כתוב שם? וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי עליהם והוצאתי את בני ישראל מתוכם. לא כתוב וידעתם כי אני השם, כתוב וידעו מצרים כי אני השם. נכון, אבל בפרשת וירא זה לא כתוב. לא, כי אתה לא יודע בפרשת בו מתי זה נאמר. מתי תדעו שאני השם? בפרשת וירא כתוב, ולכן אמור בני ישראל, אני השם והצלתי אתכם מתחת ציון מצרים וגאלתי אתכם מעבודתם וזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוהים וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צלות מצרים. אז מתי תדעו? אחרי שאני יוציא. זאת אומרת, בזמן יציאת מצרים לא ידענו מי המוציא אותנו ממצרים. חשוב לדעת את זה. מי שידע זה מצרים. מתי זה נודע? בהר סיני. הקדוש ברוך הוא אמר, שלום, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים. זאת אומרת, מה צורך לומר דבר כזה? כי עד עכשיו לא ידעת מי יוציא אותך. כלומר, אם היית שואל, לפני מעמד הר סיני, מי היית שואל את היהודים, מי הוציא אותך ממצרים? מה הם היו עונים? פרעה. פרעה הוציא אותנו ממצרים. מה? הוא זה שקרא לנו את הים. וכן, מי קרא לנו את הים? זה הקדוש ברוך הוא. אבל מי הוציא אותנו ממצרים? הם לא יודעים. הם לא יודעים אותו. הם לא יודעים. אתה יודע מה זה לדעת מישהו? ברור שהם יודעים שהם יצאו. הם יודעים שהם יצאו. והם גם יודעים שמי שמסוגל להוציא אותם הוא מן הסתם אלוה. כן? אבל בכלל לא, כי ההתגלות הייתה למצרים. פשוט אנחנו חיים במושגים מודרניים היום, אנחנו לא יודעים מה זה התגלות. אנחנו לא מבינים שההתגלות איננה רק תופעת טבע נפלאה. כן? עד עכשיו הבכורות חיים, עכשיו הבכורות מתים. טוב, זאת עובדה טכנית. אבל דרך הדבר הזה הייתה התגלות השם אל המצרים. כתוב ידעו כי אני השם. אולי אתה לא מבין בפירוש המילים לדעת, בפירוש המילים וידעו כי אני השם. אולי זה לא ברור לך. כן. כלומר, יש הבדל בין לדעת מישהו לבין לדעת את קיומו. למשל, אומרים לך, תראה, שמה, תחת העץ השלישי, שמה מצד שמאל, עומד איציק. כן, טוב, אתה פוגש. כן, מי זה איציק? הוא נמכר הרבה פרטים, תעודת הזהות שלו זה כך וכך, הלימודים זה כאלה וכאלה, ההורים כך וכך, והוא שוקל כך וכך. אתה עוד לא יודע מי הוא. כדי לדעת מי הוא, אתה צריך להכיר את הנפש שלו. ואת הנפש אתה צריך לדעת לא מתוך הדוח של הפסיכולוג עליו, אלא מתוך המפגש של הנפש שלך עם הנפש שלו. זאת חוויה בלתי אמצעית. שאם חווית אותה, יש לך אותה, אם לא, אז לא. מובן? והסימנים החיצוניים זה שום דבר. לכן צריך, כדי לדעת מי השם, צריך שהשם ידבר איתך.
אבל הייתה הצלחה על הפעולה הזאת במדינת מצרים?
ודאי. כלומר, אם היינו עוצרים את ההיסטוריה שם, כלומר, עם מכת בכורות, אז היינו מסכמים את ההיסטוריה כך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכשהוא ברא את העולם, הוא דאג גם לזה שבסוף תופיע האנושות, ומתוך האנושות הוא ברא את האומה המצרית, וביום מן הימים נגלה השם אל אומתו זאת. כן, אז זה 10 מכות. זאת אומרת, המכות היו ההתגלות של בורא העולם אל הנברא שלו. מי הוא אותו נברא? מצרים.
לא במכה. זה הרב אמר משהו מאיפה המכה.
אלא במכה. אם אני נותן לך מכות, סימן שאני מתייחס אליך, נכון?
לא, והרב אמר יש פה יחס,
יחס מיוחד. עוין, יחס נפשי עוין. אבל זה יחס נפשי, כן? כמו שאומרות נשים מסכנות, תקה אותי רק תתייחס אליו, נכון? זאת אומרת, יש פה התגלות דרך הדבר הזה. מה שאין כן, אנחנו במצרים ישבנו, נהננו מאוד מן המצב, לומר לך את האמת, אבל היינו בצד, לא אלינו הופנתה ההתגלות הזאת. אפילו יותר מזה, במכת חושך, עוד יותר בולט. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, אז הם לא ראו את החושך, כן, מה אתה?
אני אומר, זה חד כיווני, אין לנו שום עדות מהתורה, כמה שאני יודע. שבאמת הפעולה הצליחה, שיש מצרי אחד שאומר,
כן, זה... כן, אבל כי זה קילה אותם.
קילה, אבל...
זה קילה, זאת אומרת, לא.
התרגיל הצליח?
התרגיל הצליח כלפי מצרים בלבד, ולא כלפי ההיסטוריה. זאת אומרת, אלמלא... שיש ישראל שיודעים מי הוא זה שעיקר, אז באמת כל זה היה לשווא. אתה צודק. זאת אומרת, מצרים עבדה דרך זה. היא עבדה, אבל המצרים זכו למה שלא זכה אדם לפניהם להתגלות.
הטרם תדע כי עבדה מצרים. לא אומרים הטרם תדע כי השם הוא אלוהים והוא עושה את כל הדברים.
כן, אבל מה אומר משה שמה? אומר, ואני ידעתי כי אתה ועבדיך טרם תראון מפני השם אלוהים. לכן צריך להמשיך עוד את המקום. כן.
ככה לכולי מצרים, שזה אנחנו, ואתם לא צריכים
להיות מצרים
אינטגרליים
מתוך
אומה
מצרית,
ולא נטר זר
מתוך מצרים. למה אתה אומר את זה? לא, סליחה, זה נכון היה, אם היינו מקבלים את ההתגלות דרך המכות. אבל לנו הייתה התגלות אחר כך נוספת, בשבילנו.
כן, לא, אם ההתגלות הזה במצרים,
ומזל שלא היינו שם. זה מזל שהשם פסח עלינו.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא התגלות על אומה הנבחרת של שני מצרים.
לא אמרתי שהיא נבחרת, אבל אומה מובחרת, נאמר. כן?
אז מי שלא יהיה ראוי, יכול להיות שמה, ומי שיהיה ראוי יישאר, וימשיך.
לא, מצרים כולה לא הייתה ראויה. זאת אומרת, מצרים הייתה מקולקלת מבחינה מוסרית, באופן כזה שההתגלות הייתה בשבילה חיסול של האומה.
אבל הדיבור היה בתוך מצרים.
מה? הדיבור היה במצרים.
אז למה צריך לדבר
שם, אבל רוצה את הדיבור שם,
שהדיבור יהיה בתמצית,
בקבוצה מצרית
נבחרת.
נכון, וזה באמת עבר לאחד מהמצרים.
למשה.
יפה.
אבל משה זה לא כל
עם ישראל. אבל משה שקול כנגד כל ישראל.
משה פשוט
הוא בעצם, יש מדרש שאומר שהמילה אנוכי היא מילה מצרית. אני לא יודע אם זה נכון מבחינה היסטורית, אבל המדרש אומר את זה, מילי זה תנחומה, שאנוכי זה מילה מצרית. הקדוש הוא דיבר, דיבר מתוך קליטת מצרים, כביכול. כן.
אם הקדוש ברוך, אם עם ישראל לא הכיר את הקדוש ברוך הוא, כבר אנחנו רואים הרי באמצע פרשת שמות, ויזעקו בני ישראל אל השם.
לא, אין פסוק כזה. אין פסוק.
זה השבתם, אל האלוקים.
זה יש פסוק כזה.
אבל ויזעקו...
כתוב ככה, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. למה הם זעקו? אמרו, אוי! וטל, שבעתם אל האלוהים מן העבודה.
הלבים זעקו.
סתם, כשנותנים למישהו מכות, הוא צועק. הרמב״ם אומר, מי יקור ולא יצעק? ככה דבר הרמב״ם ניגר אותו. כן? אדם נותנים לו מכות, זה כואב, איי! כן? למי הוא צועק? אולי אלוהים מצרים אפילו, לא יודע. כן. כן, נכון, 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 כתוב. זקני ישראל, ככה אומר, הזקנים, הזקנים בדקו את זה. נכון, אבל לא הזקנים זעקו אל האלוהים. העם זעק, מי שהם שועבד. זקני ישראל הם היו אלה ששמרו את המסורת של יציאת מצרים. כל שאר העם היה נתון בתומעת מצרים. כן, כמפורט בספר יחזקאל פרק כף. כן, מה אתה אומר?
התגלות נבואית מגלה את רצון השם.
אתה מדבר בתור יהודי. אצלנו היהודים התגלות רצון השם היא דרך דיבור. אצל המצרים דרך מכה. כן. אתה משהו יותר יותר טוב. כן, אבל מה הייתה הטענתה של מצרים? שהיא הבכור של ההיסטוריה. אז אם הוקו הבכורות, הוקתה כל מצרים. זה הכוונה. לכן שמה הבירור זה מי הוא הבכור. יש שלוש אומות בתנך שטוענות לכינוי בכור, או לביטוי ראשית. זה ישראל, ראשית תבואתו, קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו. להבדיל, ראשית גויים עמלק, ואחריתו הדעובד, וגם מצרים, ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בערולי חם. כלומר, יש שלוש אומות שמתחרות על התפקיד של הובלת ההיסטוריה. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך לפרעה מלך מצרים, ואמרת אליו, בני בכורי, ישראל. מה פירוש הדבר? בני בכורי זה ישראל ולא אתה. ואם אתה רוצה לדעת אם זה נכון או לא, אז תשלח, אם אתה לא רוצה לשלח, אז יהיה מכת בכורות. כן? ואומר אליך, שלח את בני, ותמאן לשלחו, הנני הורג בנך בכוריך, וזה יברר מי הבכור. בוא. אז מכת בכורות הייתה בירור, כן. רגע, אנחנו מדברים פה על מכת בכורות לעומת מעמד הר סיני. אתה שואל למה בין שתי ההתגלויות, האחת למצרים והשנייה לישראל, הייתה בכל זאת קריאת ים סוף? זו השאלה? לא, 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 רגע. מי הוציא, מי יקה את הבכורות והוציא את ישראל ממצרים? בני ישראל לא יכירו אותו. ידעו שקוראים לו השם, כן? אבל לא יכירו אותו, לא ידעו מי הוא. עד שלא נגלה אליהם במעמד הר סיני. אז שאלתך היא, למה בין מכת בכורות למעמד הר סיני הייתה התגלות נוספת בדמות קריאת ים סוף? זאת שאלתך. כן? לא, זאת שאלתך. כן, זה במה שאומר רשי שם, לאנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. אז מה אומר רשי? לפי שנראה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, שמה תאמרו שתי רשויות הן. לפיכך אמר, אנוכי הוא. שנראה לך במצרים ועל הים. זה אותו אחד. כן. אבל השאלה היא, למה הייתה ההתגלות הזאת? כן? אז זה נושא לשביעי של פסח. אולי באמת אני נלמד את זה. למה הצורך בהתגלות נוספת, לכאורה, איזה מין קדם התגלות בקריאת ים סוף. אבל זה לא מכת בכורות. כן, מה אתה אומר? ודאי שידעו. כתוב, ידעו מצרים כי אני השם. לא, לא, ההתגלות בשלילה הייתה אצלה, מבחינה פילוסופית, אתה שואל שתארי השלילה זה העיקר. זה בתקופה של, שאין נבואה. בתקופה שאנחנו, שהכלי היחיד שנשאר בידינו הוא השכל, אז הידיעה הפילוסופית היא דרך שלילת התארים. בסדר? אבל כשיש התגלות ישירה של הרצון, אין לנו שאלות כאלה. עכשיו בואו נחזור לענייננו. כן. למה? לא, 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 לא. ההתגלות היא לא דווקא פונקציה של מוסר. בישראל ההתגלות היא פונקציה של מוסר. טוב, בואו נחזור לעניין. אם כן, 10 מאמרות גרמו להופעת העולם, כן? ו10 מאמרות נברא העולם, והעולם הזה מסתיר. יש אפשרות בתוך העולם שהקדוש ברוך הוא ברא ב10 מאמרותיו, יש אפשרות לסבור שאין אלוה. אז מה עושים? צריך, אם כן, שתהיה פריצה אלוהית. השלב השני של הבריאה, התפרצות, קדיחת חורים בתוך מסך הבריאה. כמה חורים צריך לקדוח? 10? אם 10 מאמרות סתמו את ההתגלות, צריכים להיות 10 קדיחות חורים כדי לגלות את מי שאמר והיה העולם. לכן 10 מאמרות נהיו 10 המכות. וכשסוף סוף נגלה המכה את מצרים, נגלה לישראל, אז נהיו 10 הדיברות. בסדר? 10 מכות, נהיו גם 10 הדיברות. מאמר, חז"ל אומרים, זה אמירה רכה. והדיבור קדיחת חורים בתוך מסך הבריאה. כמה חורים צריך לקדוח? 10? אם 10 מאמרות סתמו את ההתגלות, צריכים להיות 10 קדיחות חורים כדי לגלות את מי שאמר והיה העולם. לכן 10 מאמרות נהיו 10 המכות. וכשסוף סוף נגלה המכה את מצרים, נגלה לישראל, אז נהיו 10 הדיברות. בסדר? 10 מכות, יהיו גם 10 הדיברות. מאמר, חז"ל אומרים, זה אמירה רכה. והדיבור זה דיבור קשה. דיבור פורט. לכן הסברנו את זה בקשר למגילת אסתר. האומר דבר בשם אומרו, מי שהופך את המאמרות לדיברות, מביא גאולה לעולם, כי העולם בגלות. בלי הדיברות. מכות זה קשה יותר, זה מחלה. הדיבור זה אמנם קשה ולא מחלה. מה? מי שהיכה את מצרים נגלה לעמו בסיני. אבל הייתה שם סכנה גדולה, יכלו כולם למות. אבל כיוון שהייתה אחדות האומה והיכן שם ישראל נגד ההר, לא קלו. בסדר? כן.
ישראל לא
הכירו
את הקדוש ברוך הוא.
במצרים
לא
הכירו
אותו, וגם בזמן
ש... לא, לא אמרתי שלא הכירו, אמרתי לא ידעו.
לא ידעו, אבל הם האמינו בבוא התקופה.
ודאי שהאמינו, זה בדיוק ההפך מלדעת. להאמין זה ההפך של לדעת. מאמינים, כן, סיפרו לנו סיפורים, כמו שאנחנו היום. היום אנחנו רק מאמינים.
מה? אנחנו היום מצב של אמונה.
הייתה אמונה, גם היום יש לנו אמונה. אנחנו מאמינים שיש אלוה שמנבא את הנביאים. אבל אתה מתנבא? יש היום נביאים? אין. אז אנחנו מאמינים. יש לנו סיבות טובות להאמין.
מה התורה שיש לי
כיום,
מה היא מוסיפה לי או משנה לי
למה שאותם אנשים במצרים? הם היו לפני הדיבור, אנחנו אחרי הדיבור. כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה כדי לשמוע אותם. אנחנו אומרים, נעשה ונשמע, זה נראה אבסורד כזה. נעשה ונשמע, ואתה לא יודע מה. אבל ההפך, כל אשר דיבר השם ושמענו פעם אחת, אנחנו נעשה עכשיו, כדי לשמוע יותר טוב. כן.
אז
מה
אמרות,
שפידם
היה לעזור לבן אדם לבסס נכון? המצרה הייתה בעצם לעזור לבן אדם לבסס את שלטון האדם בטבע.
נכון.
עכשיו, עשרת הדיברות שימו את המטרה?
עשרת הדיברות באו להשלים את החיסרון. החיסרון הוא ששלטון האדם על הטבע גם מסתיר ממנו את הבורא. אז כדי שיתהווה דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, היה צורך בעשרת הדיברות.
שלטון האדם בטבע עדיין נשאר.
מה?
שלטון האדם בטבע עדיין נשאר בעצם.
נכון. עכשיו, הוא עכשיו לברכה. יוצא לפי זה, צריך להיות איזושהי הקבלה מבחינה מבנית בין עשרה מאמרות, עשר המכות ועשרת הדיברות. יש נקודה אחת שהיא מאוד דומה בשלושתם, וזה ההרכבה הפנימית לתרייג חלקים. כן? כמה מצוות כלולות בעשרת הדיברות? תרייג. תרייג. נכון? אגב, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? 620, נכון? למה 620? זה לא טוב. היה צריך להוציא 616, נכון? טעות דפוס, מה? שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, זה תרייג ועוד שבע, ואז יוצא כתר מצוות. זאת אומרת, כתר מצוות, ההתגלות הכתר, הרצון האלוהי הראשיתי, זה אפשרי רק במידה, ויש מגמה אוניברסלית לאותה תורה, והמגמה האוניברסלית היא שבע מצוות בני נוח. לכן, תרייג ועוד שבע, זה יוצא כתר אותיות, וזה מספר האותיות של עשרת הדיברות. כתר מצוות. עכשיו, לפי זה כמה מכות היו במצרים? מה? היו תרייג מצוות, זה תרייג מכות, כמובן. אם יש עשר מכות, אז הן מתפרטות לתרייג מכות. נכון או לא?
לא.
מה זה לא? מי אמר לא? לא, אין צורך להם בזה. אבל 613 מכות היו, נכון? זה כתוב פורש בהגדה של פסח שהיו תרייג מכות. מה, איפה מחלוקת? בין מי למי? ההפך, בגלל כל המחלוקות אנחנו יודעים שיש תרייג. הרי מה קורה? אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים ואלו הן. דם, צפרדע, הקינים, זה. סך הכל עשר. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחר. זאת אומרת שרבי יהודה רואה כל מכה, בעצם לפי רבי יהודה היו רק שלוש מכות במצרים. דצח זה התפרטות של מכה אחת. עדש של מכה שנייה, באחר של מכה שלישית. אז סך הכל, תיקח את העשר מכות ואת התפיסה של רבי יהודה, יוצא כמה מכות? 13. תוסיף גם את את ה-40 מכות, אחר כך רבי אליעזר אומר, 10 מכות במצרים ועוד 40 על הים, אז עוד 10 ועוד 40 ועוד 13, יוצא 63. תוסיף גם את כל המכות של רבי יוסי הגלילי ושל רבי עקיבא, יוצא לך בדיוק 613 מכות. איך עושים את החשבון הזה? פשוט, עם עיפרון ונייר. תפרט אותם. תיקח את כל המכות של כל התנאים שם, תוסיף אחת על השנייה. יוצא לך 613. זה אומר שההתגלות של הבורא היא תמיד בתרייג. עכשיו, למה בתרייג? כי כך מבנה העולם בכלל. הרי העולם אדם גדול, לא? אומרים, אדם עולם קטן, וגם העולם אדם גדול. והאדם בנוי הפו מתרייג, רמח איברים ושסה גידים, שסך הכל זה תרייג איברים. כך שזה המבנה הבסיסי של המציאות הוא בנוי על תרייג. לכן, כשהקדוש הוא מתגלה, כשבורא התרייג מאמרות, מתגלה, יש תרייג מכות, שנהיים אחרי זיכוך ותיקון, נהיים תרייג מצוות. מובן? כן. לא, זה רק בישראל שיש צורך לעשות 620. כיוון שהתייחד הדיבור על ישראל לעומת שאר האנושות, יש צורך להשלים על ידי שבע מצוות בני נוח. וזה לכן שזה כנגד שבע אותיות האחרונות של תרי"ג, של עשרת הדיברות, שהם אשר לרעך. כן, מה אתה אומר? לא, 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 לא. הבנתי, אבל זה לא אותו דבר. יש הרבה מה ללמוד, אבל תעזור. כן, מה? למה לצרף את כולם עם זה עם זה? למה הם לא כלום? מה? למה לצרף? כן? תשובה. כי אם רבי יהודה הבין, הסתכל על, על, על ה-10 מכות בתור 3 מכות, אז זה 3 מכות אחרות. זה אותה תופעה, אבל זה מכות אחרות שראה רבי יהודה. אז כן, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז על פי הידיעה שיש לנו, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז יש לנו תרי"ג מכות. עכשיו בואו נחזור למכות. מה ה-10 מכות האלה אומרות? יש, תארו לעצמכם, את פרעו. פרעו אישיות אדירה. לומר לכם את האמת, מרשימה מאוד. פרעו מלך מצרים. זה אדם שיש לו מודעות לתפקידו ההיסטורי שאין כמו. הוא יודע שהוא הראש והמוביל של שיא התרבות האנושית, הפסגה. בהתנהגותו תלוי גורל האנושות. יום אחד, בא אחד, אומר לו, שלום, אתה זוכר אותי, גדלנו ביחד פעם, לפני 80 שנה. ובאתי להגיד לך שאתה צריך לוותר על התפקיד הזה. אתה צריך לתת לעבדים שלך לנהל את ההיסטוריה, להיות ראש החץ של האנושות. אז משה כבר צריך להגיד תודה לפרעה שהוא לא הרג אותו על המקום, או בכלל לא זרק אותו מהארמון. יש לו אחרי... מה? אבל זה מה שזה אומר. הוא אומר, למה אני מבקש ממך להוציא את העבדים? כי הם טובים ממך. להם יש תפקיד שעד עכשיו אתה מילאת, והם ימלאו אותו יותר טוב. אז לא יודע, אדם שיש לו קצת אחריות מוסרית על האנושות, אומר על המקום, לא, אין דבר כזה. עכשיו, פרעה היה אדם עם הגינות אינטלקטואלית כזאת, שהוא אמר, אני מוכן בתנאי אחד, שתוכיחו לי שזה צודק. אם זה צודק, אני הולך על זה. לא צודק, אני לא הולך. ואיך אני יודע שזה כך? שבאמת זאת הייתה התנהגותו של פרעה? מה אמר לו שם משה? אמר לו, אם מעין אתה לשלח, ראה, אני הורג את בנך בחורך. אז מה אמר לו משה? תשמע, או שאתה מסכים לשלוח עכשיו, או שזה יגיע בסוף עד מכת בחורות. מה אמר פרעה? בסדר, נרים את הכפפה. לאן זה הגיע? למכת בחורות. נו, אז לפי החוזה, פרעה שילם את המחיר. הוא לא צריך לשלוח את בני ישראל. אם נהיה פורמליסטים עד הסוף, פרעה יכול להגיד, בסדר, אז שילמתי, מתו הבחורות. אז עכשיו תישארו במצרים עבדים. מה? ודווקא אנחנו רואים למרבה הפלא שאחרי מכת בכורות פרעה אומר, תלכו. מה השתגע? הרי מבחינת החוזה אתה יכול עכשיו לשמור את ישראל עבדים אצלך עד עולם. אלא פה היה משהו אחר. פרעה הבין על ידי מכת בכורות שישראל צודקים. ולכן לא רק שהוא משלח, הוא אפילו מבקש, וברכתם גם אותי. כלומר, מבחינתו של פרעה זאת הייתה הכרה בצדקתם של ישראל, ולכן הוא בשמחה ובטוב לבב משלח אותם. מה? למה דווקא במקור חוד? מה שהייתי רוצה ללמוד איתכם, כן? יש לנו רק מעט דקות לעשות את זה, אבל הייתי רוצה לעשות את זה איתכם. למה הוא רודף אחריהם? עוד שאלה. כשנימד פרשת בשלח. אדמנו שנה שעברה ספר שמות, אני מבין את השאלות האלה. כן, יש אפילו קסטות. מה?
בכמה מכות פרעה אומר לקדוש ברוך הוא, ותירו להשם, ותירו להשם. זאת אומרת, הוא כבר מבין את הדבר שזה מת השם.
ודאי שהוא יודע שזה מת השם. רק הוא לא יודע מי יותר חזק. מי מייצג יותר נאמנה את התוכנית של הבורא. האם אלוהי ישראל או אלוהי מצרים? זאת השאלה. הוא רואה את עצמו גם כן כאלוה. הוא לא, הוא אומר, בסדר, בוא נתמודד, בוא נראה.
כבר במכת צפרדע הוא לא יכול.
הוא לא יכול לעמוד מול הצפרדע, אבל בואו נראה. קודם כל צריך להבין, הטענה של משה היא, אנחנו בני ישראל שונים ממצרים. אנחנו רוצים לצאת. אומרנו פרעה למשה, במה אתם שונים? אנחנו שונים כי אנחנו זרע אברהם. ומה מיוחד כל כך באברהם? אברהם עבר את הנהר. זאת אומרת, הוא גבר על הטבע. מצרים בנויה על נהר. כן, איך אמרו הקדמונים? שמצרים היא מתת הנילוס. הנילוס נתן במתנה את מצרים. אז זאת אומרת, זה העבדות לטבע. ודווקא אברהם זה אחד כזה שגובר על הטבע. עבר את הנהר. והראיה, שכשאני מכה את הנהר, אומר משה, אתה רואה שזה פוגע בך. אבל בישראל זה לא פוגע. אז אתה רואה? אז בתור זרע אברהם, מגיע לנו לתת. אנחנו שונים. מה תגובת פרעה? נכון, יפה מאוד, זרע אברהם, אבל שמעתי שלאברהם היו כמה ילדים. גם בני ישמעאל הם בכלל זה. אז מה תשובת משה? אנחנו זרע יצחק. מה שישמעאל לא יכול להגיד. כן? הוא זרע אברהם, הוא לא זרע יצחק. נו, ואז מה מיוחד בזה שאתם זרע יצחק? במה אתם שונים מכל בני אברהם? יש אצלנו מסירות נפש. כמו שיצחק גילה. ואצל בני ישמעאל אין מסירות נפש זאת. אומר פה, והרי היה מכת הצפרדע. הצפרדע הייתה מכה של מסירות נפש. נכון? כתוב. על הצפרדעים שנכנסו בכל מקום במשערותיך ובך ובתנוריך, שנכנסו אפילו לתנורים הבוערים כדי לעשות רצון השם. אם כן, המסירות נפש הישראלית היצחקית היא זו שעמדה לישראל במכה הזאת. זה טענה יפה יש למשה. אומר לו פרעה, בסדר, אתם בני אברהם ויצחק, אבל שמעתי שיש עוד אחרים שהם בני יצחק, בני אדום. כן? גם הרעיון של המרטירולוגיה הנוצרית ידוע, כן? שאצלם העניין של למות על קידוש השם זה גם קיים. אז זה לא מיוחד דווקא ליהודים. על זה אומר משה, כן, אבל רק אנחנו בני יעקב. נו, אז מה אתם בני יעקב? להיות בני יעקב, הכוונה להיות כאלה שראויה שכינה לשרות עליהם. כן, גם ביעקב כתוב, והנה השם ניצב עליו. כן? לא על אברהם ויצחק, אלא עליו. והרי היה מכת הכינים. מה יש במכת הכינים? הכינים, פשוט. אתה רואה שהחרטומים שלך לא יודעים לעשות. למה הם לא יודעים לעשות? כי אין השד שולט על דבר שהוא קטן כשעורה, מביא רש"י, בשם חז"ל, נכון? זאת אומרת שפה אמרו אצבע אלוהים, היא דווקא על מכת הכינים. כן, זאת תכונה ירושה לנו, מיעקב. התכונה הזאת להיות בעלי שכינה. לכן דווקא יעקב אבינו כתוב, כשהוא אמר אל נא תקברני במצרים, מה הסיבה? שעתידה לעפרה להיות כינים ויהיו מרחשים תחתיי. מעניין, יעקב לא רוצה להיקבר במקום של כינים. זה הסיבה שהוא מטריח את כולם לקבור אותו במערת המכפלה. לא, זה ברור. הכינים זה הביטוי לאלוהיות של יעקב, ולכן באותו הקשר גם חז"ל אומרים עוד פירוש אחר, שלא יעשו אותי המצרים אלוה. כן. כפי מנטייתם הידועה של הגויים להפוך יהודי אחד לאלוה. עכשיו. כן. עכשיו. גם אמא יהודיה הופכת את הבן שלה לאלוה, אבל זה ההוכחה שהיא הייתה יהודיה, מרים. עכשיו. אז פרעה יכול לטעון, בסדר, אני מקבל, זה רעיון יפה מה שאתה אומר, אתם בני אברהם, יצחק ויעקב, יש באמת ייחוד. אבל אתם יזמתם בשלב מסוים של ההיסטוריה שלכם להתבולל בתוכנו. מי עשה את זה? יוסף. אז הטענה של פרעה זה טענת העירוב. מכת הערוב היא באה דווקא לברר, כתוב בנקודה הזאת. מה כתוב במכת הערוב שלא כתוב בשאר המכות? ויפלא אז והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי יושב עליה, לבלתי היות שם ערוב. מה הצורך של האזכור של ארץ גושן? כי זה נכון שיוסף הביא את ישראל למצרים, אבל על מנת שישבו בגושן ולא במצרים. זאת אומרת, הייתה צורת קיום גטואיסטית. כן? אנחנו חיים אמנם בתוככם, ואף על פי כן בנפרד. לכן, העמדה הזאת מבדילה אותנו ממצרים, למרות שכנותנו הגדולה. זאת אומרת, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ונתיניו של יוסף. טוב, אז מה נשאר לפרעו לטעון? פרעו יכול לטעון דבר אחד. נכון, אתם באמת שונים מכל בני אדם, אבל יש מכנה משותף בינינו, כלומר בין כל בני האדם, והוא שכולם בני אדם. אז את זה אתם לא יכולים לקחת. כלומר, אתם רוצים לחיות היסטוריה נפרדת משאר האנושות, אתם בני אדם. אז מה יבין לך? אומרים שהכל נהיה לו. ועל זה באה טענה משולשת של משה. משה אומר, נכון, אבל בהיסטוריה האנושות הידרדרה ממדרגתה. זה ההוכחה שמשה קרא בספר אורות, שכיוון שמצב העניינים מתקלקל כל כך, לא יכול היה החול של אומות העולם לשמש כבסיס לקודש, אלא אם כן יקלקל אותו, ולכן הוכחה יציאת מצרים וגלות מצרים להיות קורה מצרף, זוכרים, נכון? באורות ישראל, זה מובן, נכון? מכאן ראיה שמשה למד במרכז הרב. אם כן, מה אומר משה? אומר, יש שלוש הידרדרויות בסיסיות של האנושות, שהן שפיכות דמים בדור המבול, עבודה זרה בדור הפלגה, גילוי עריות בסדום ועמורה. ושלושת הנפילות האלה אינן מצויות בישראל, כי האבות תיקנו את זה. אברהם תיקן את העבודה זרה, יצחק את השפיכות דמים, ויעקב אבינו את גילוי עריות. והראיה שזה כך, זה שהמכות האלה אינן פוגעות בישראל. מכות של שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. מה אחרי הערוב?
דבר.
דבר מה זה? מוות, נכון? אפילו איך אומרים דבר בארמית? מותה, כן? ככה מובא שמה באום כלו. כן? זאת אומרת, או מותנה. זאת אומרת, כשיש מכת מוות, היא לא פוגעת בישראל. ומה המכה השנייה? שכין. מה זה השכין? איך עושים את זה? לוקחים מלוא פיח כבשן וזורקים השמיימה. מי עשה את זה לפני משה? לפני כן, כן. בוני מגדל בבל עשו את זה. הם עשו פיח כבשן וזרקו השמיימה. זאת אומרת, בנו השמיימה. זאת אומרת, זאת מרידה במלכות שמיים. זהו, על ידי הטכנולוגיה האנושית. יש טכנולוגיה מתקדמת, אנחנו יודעים לעשות לבנים במקום אבנים, אז עכשיו אנחנו נבנה מגדל ונעשה לנו שם. נכון? זה היה אחד של עבודה זרה, של דור הפלגה, ודווקא כשהמכה, כשזה מכה במצרים, זה לא מכה בישראל. השכין פורח הבעבועות בכל מצרים. מה נשאר לנו? סדום, נכון? סדום ועמורה. איך נידונו סדום ועמורה? באש ומים, נכון? אש ומים. למה באש ומים? כי סדום טענו שהם חברה משיחית, ולכן יכולים להיות פטורים לתת צדקה, ולכן פטורים מפריה וריביה, ולכן נטו למשכב זכור. לכן כשבא ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, ישראל אינם מוקים על ידי זה, ומצרים שכן נגוע בזה מוקה על ידי זה. אם כן, יש פה הוכחה, אומר משה לפרעה, הנה אתה רואה, גם בתחום של האנושיות הפשוטה, אנחנו שונים מכל האנושות. אז מגיע לנו לצאת ממצרים. מצרים הייתה נגועה
בכל שלושת
המכות. כן, זה כמו שמתברר. מה הטענה האחרונה של פרעה? אומר, אתם צודקים, אתם כבני אדם שונים מכל האנושות. אבל יש דבר אחד שמשותף לכולנו בכל זאת. כולנו נבראים. זה, אתה לא יכול לקחת מאיתנו. ישראל נבראים. מצרים נבראים. אומר משה, אתה צודק, אבל זה בריאה אחרת. כבריאה זה פעולה אחרת. והראיה, בוא נשחזר את בריאת העולם. איך נעשה בריאת העולם? בשלושה שלבים, נכון? בראשית ברא אלוהים לשמים את הארץ, זה הרצון הראשון. אחר כך העין, ואחרי זה היש, נכון? יש מעין. אז העין זה ארץ את התוהו ובוהו וחושך, ואחר כך ריבוי הנמצאים שיצא מתוך העין הזה. אז מה אומר משה? בוא נחזור אחורה. נחזור קודם כל למכת הארבה, הריבוי. הריבוי של הבריאה. וזה מה שאומר שם משה. אשר לא ידרו אבותיך ואבות אבותיך מיום מיותם על האדמה עד היום הזה. זאת אומרת, מדובר על משהו שקדם לאנושות שהולך לבוא עכשיו. לכן אומרים לו שמה חרטומי מצרים לפרו. לעבדי פרו אומרים לפרו. הטרם תדע. כי עבדה מצרים, זה הטרם, בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל. כלומר, אתה רוצה לראות, להגיע עד לפני ההיסטוריה בכלל. כן? והרואים, כן, שהרבה פוגע במצרים ולא בישראל. אומר פרו, בסדר, במדרגת היש אני מבין שאנחנו נבדלים. אבל מה עם העין הבסיסי שקדם לכל יש? אתה רוצה להגיד שיש הבדל בין מצרים לישראל גם בעין? בוא נבדוק, נשחזר את העין. נביא את החושך. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז אתה רואה שכבר במדרגה הזאת יש הבדל. אומר פרו בסדר, אבל במחשבת הראשית של הבורא היה הבדל. במחשבה הבסיסית שחוללה את כל המציאות היה כבר הבדל? בוא נבדוק. באיזה ראשית נפגעת? כיוון שנפגעה הראשית של מצרים ולא של ישראל במכת בכורות, אמר פרו, אם ככה אתם צודקים. אז תצאו. נשאר רק שאלה אחת, אז למה הוא רדף אחריהם אחר כך? אני אגיד לכם תשובה בקצרה. מה? לא, אני אגיד לכם את התשובה בקצרה, כי אין לי זמן עכשיו, כי אני לא רוצה לקחת מהשיעור של הבא. התשובה היא פשוטה מאוד. ביציאת מצרים נתבררה סגולת ישראל. כל העשר מדרגות האלה שביררנו, איפה הם היו? אצל היהודים בפועל זה היה ככה? היהודים היו רשעים בימים ההם. גם הם היו מגלי עריות שופכי דמים ועובדי עבודה זרה. אלא בנשמת הכלל זה היה ככה, בסגולה. אמר פרו, קראתי באיגרת תקנה שיש שתי מדרגות בישראל, יש סגולה ובחירה. אני רוצה לראות אם גם מצד הבחירה אתם ראויים לצאת. ולכן שם כתוב שיראו מאוד ויראו מאוד. למה? כי באמת הטענה הייתה טענה מוסרית, והיה צריך להעדיף שיהיה עודף משקל מוסרי לטובת ישראל ומות העולם. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה, מה תצעק אליי? פה אני לא יכול לעזור לך זה, אתם תעזרו. ולכן היה צורך בתוספת זכות לטובת ישראל באותה שעה, בדמות נחשון בן עמינדב שקפץ לאן שקפץ, וזהו שלכם חג שמח.